אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, הרדיו שלי, תוכנית הגשה אישית.
שלום.
שלום לכולם, כאן ברוך ו...
נאוריי. מה קורה ברוך?
הכל טוב, מה שלומך נאוריי?
ברוך השם. אז ברוך, תגיד לנו, למה באנו היום?
למה באנו היום? היום אנחנו כאן לתוכנית של שעה וקצת, ובה אנחנו הולכים לשאול אחד את השני שאלות. אני לא אשקר, אני קצת נעזרתי במדריכים נוספים כאן בפנימיה, כדי למצוא את השאלות הנכונות לשאול אותך על החיים כאן בפנימיה. ומה אתה תשאל אותי?
אני לא אשקר, נעזרתי קצת במנהלים מהפנימיה.
מנהלים מהפנימיה, זה שם קוד ל-ChatGPT?
לא.
לא?
תומר ועמי.
תומר ועמי, יפה. טוב, אז מי יתחיל?
אתה?
אני? טוב, אז בוא נתחיל כזה עם משהו יחסית רגוע. כמה זמן אתה כאן בפנימיה כבר? שנתיים, נכון?
תודה על התשובה. כן, אני מתחיל שנה שנייה בפנימיה.
אתה מתחיל שנה שלישית בפנימיה, האמת. אז...
כי הזמן עובר מהר.
זהו, בגלל זה הייתי צריך לענות, כי נשמע שאתה לא כל כך בטוח. אבל... שלוש שנים בפנימיה, שנתיים בפנימיה, מתחיל שנה שלישית.
נכון.
אתה יכול לספר לנו קצת על הפינה האהובה עליך כאן בפנימיה?
יש שלושה פינות שאני אוהב בפנימיה. הפינה הראשונה זה כאילו את הרדיו, אבל בגלל שכאילו, אתה חושב שיש את כל הראש בפנימיה, בחדר אין את השקט שלך. גם אפשר להגיד שנוף אין את השקט שלך, כי יש הרבה שם ילדים שרוצים את השקט שלהם לעצמם. וברדיו, אני בא, פותח לי, יש לי את השקט שלי. במשך השבוע, ובו גם למדתי לנגן בפסנתר, וכאילו זה המקום הראשון אצלי. המקום השני זה המשרד של תומר, סליחה, המשרדים של תומר.
למה דווקא שם?
אני בא, נכנס, תמיד אחרי ארוחת צהריים כזה, אחרי השירותים, בא, יושב שם, אוכל את הקינוח עם אתם, מדבר עם אמריקה, יולי, התומר, כזה בפינה.
מה אתה אומר?
כן, אוהב. לפעמים אפילו בבוקר שאני עושה את ארוחת בוקר, יולי נותנת לי להכין שם טוסט.
ממש חלק מהצוות, אה?
כן, אז זה אני אוהב. והמקום השלישי זה הגל שלי, שהחווה, שלעומת שנה שעברה, מה ששונה הפעם זה שכאילו קודם כל המנהל החדש שהגיע לשם, דבר שאני יכול להעלה ונותן לי הרבה יותר להרגיש שייך. כי שנה שעברה כאילו אולי בגלל שהייתי מתחיל ובאתי לקראת הסוף, לא הכי יכלתי לבוא לשם, יכלתי לבוא לשם רק מתי שיכלנו לגלוש. פעם אני יכול לשבת, להצטרף, כאילו יותר חלק.
מה תפס אותך שם בגל שלי?
וואו. מה שתפס אותי זה כאילו, אני אף פעם לא הייתי בים, ומי ששכנע אותי בסוף ללכת לים זה אוחנה. אז הוא צירף אותי איתו לגלישה, ומשם המשכתי כאילו, התחברתי לקושי, כי לא הצלחתי לעמוד. ועכשיו אני מצליח, אז כאילו השינוי המהיר זה מה שמשך אותי גם. ההתמודדות.
טוב, ברור, זה כיף להשתפר ולראות את עצמך משתפר. אתה מרגיש באופן כללי זה משהו שמתאר את החיים שלך כאן בפנימיה? השיפור, העבודה על עצמך?
כן, אני מרגיש שזה משהו שצריכתי לבנות עם התקופה בפנימיה. כאילו, רגע, תן לך שור שנייה.
קח את הזמן.
כאילו, וואו, זה כאילו, בהתחלה הייתי נותן לקושי כאילו, להיות שלו זה קשה, זה לא מתאים לי. לאט לאט זה עוד דברים שכאילו הייתי עושה עוד לפני הפנימיה, ואז כאילו, שברתי פעם אחת קושי, ואז הגעתי לפנימיה, ואז כאילו למדתי להתמודד עם זה, ושזה הקושי מוביל אותך לדברים חדשים ומלמד אותך דברים חדשים, וצריך לפעמים אפילו לאהוב אותו.
אני ממש מסכים איתך. אני חושב שאחד הדברים שהכי יפים בלהתבגר זה שפתאום, בעיניי לפחות, הקושי מפסיק להיות כל כך מפחיד, והוא לא מגדיר בעצם את כל החוויה. ולפעמים דווקא הקושי וזה שדברים לא הולכים חלק, זה מה שמדרבן אותך לעבוד יותר קשה ולעבוד יותר חזק בשביל להגשים את המטרות שלך. זה ממש כיף לשמוע שאתה מסתכל על זה ככה. גם אני חושב שזה יעזור לך בהמשך, כבר עכשיו זה עוזר לך להגיע יותר רחוק מאנשים אחרים שאולי מבטרים לעצמם יותר.
מה השאלה הבאה?
מה השאלה הבאה? מה אתה אומר? מי בעיניך לא צריך להגיע לפנימיה? אם יש מישהו שיושב לו שם עכשיו בבית ומתלבט אם להגיע או לא להגיע?
וואי, אתה אומר את זה, תשאל אותי גם בתור מדעת שראה כבר ילדים.
בתור מדעת, בתור חניך שמתחיל שנה שלישית ויש לו קצת ותק.
אתה יכול לקרוא לזה כבר שמיניסט.
שמיניסט? בוא לא נקדים את המאוחר.
אבל כאילו יצא לי באמת לראות, כן, עושה ימים פתוחים ועושה ימים מיון, יצא לי לראות את הילדים שוואלה אני יכול להגיד לא מתאימים. ואז אני יכול להגיד לילדים שבאים כי הם שמעו שאפשר לעשן פה ושזה כאילו חלק מהחברה, לא לבוא. ילדים ש שכאילו חושבים שיהיה כאילו ישר שופטים את מובן החברתי, כאילו כמו שחושבים שהם לא יצליחו טוב, אז הם צריכים לבוא לפה ולעשן ולשתות. זה הסגנון של האנשים שאולי אל תבואו. אם אתם כאילו מרגישים שאתם לא תוכלו לעמוד על שלכם, ולדעת שאם נכנסתם כאילו ככה, ככה וככה, אתם גם תיצאו ככה וככה וככה, אפילו יותר משודרגים. לא כאילו תורידו מהרמה שלכם.
זה אתגר ממש רציני פה בפנימיה, לא? לעמוד בלחץ החברתי.
יצא הרבה ילדים מהימים, אם אני שואל אותי כזה, אנחנו מפחדים להידרדר, אבל אני תמיד נותן את עצמי כדוגמה.
מה עזר לך?
שאני פשוט יודע שזה שאני, כאילו, יש פה גם ילדים בשכבה שחשבים או חשבו את זה, שכאילו, אם הם לא שותים, הם לא חלק מהחבר'ה, ואני יודע שמה אני שווה, ואני יודע שזה שאני לא שותה, יש לנו מעשן, לא אומר עכשיו שלא יהיה לי חברים, ולא אומר שכאילו אני אהיה פחות בגלל שרוב כאילו, האוכלוסייה פה שאתה במעשנת.
אבל לפעמים הפיתוי הוא מאוד גדול. אני חושב במיוחד אם אתה מגיע לכאן ואתה בן אדם חדש, ואתה לא מצטרף לכיתה ת' אולי, ששם כולם חדשים בדיוק כמוך, אלא מצטרף לשכבה י' או אולי אפילו י' א', שפתאום זה כבר שכבה בוגרת, ויש לכולם איזשהו בסיס משותף. איזה טיפ יש לך לתת לי, כך אני חדש שעומד בסיטואציה הזאת? איך אני לא נופל למקומות האלה החברתיים? איך אני זוכר את מה שאתה אומר עכשיו, שככה או ככה היו לי חברים, כי זה לא ברור מאליו, ברגע האמת, לזכור דבר כזה.
כן, אז אני הייתי אומר לו, כאילו, לחניך החדש.
לחניך החדש, כן.
קודם כל, לא לשלול.
מה זה אומר?
לא לשלול את עצמו, כמו שאמרתי, ולא לשלול את חיי החברה שלו. אפילו אם יש פה ילדים שעברו חרמות, ובאו לפה, לנסות. אז לא לחשוב שבגלל שהם עברו חרם שמה, אז הם כאילו פחות. הם לא פחות, הם התקדמו בחיים שלהם, וזה יכול להיות מקום שיקדם אותם. אז קודם כל לא לשלול את עצמך, לבוא למקום חדש, ולהיות מוכן.
מוכן למה?
לחברים, שגם אם זה לא היה לך לפני, אז להתרגל כאילו. אני אסביר את זה... נגיד, הם באו בלי חברה, הם אפילו עברו, נגיד, תלולויות, אז זהו, הם חושבים שזה הרמה שלהם, שככה התנהגו להם, אז כבר הם מגיעים ושוללים חברים ותופסים מרחק והופכים להיות המבודדים. אז אני אומר, אל תבוא בתור הילד המבודד לפנימיה, תבוא, תנסה, תכיר. אני חושב שאם כבר עברת את זה, אז מה עוד תצליח לעבור? אתה כבר תצליח להתרגל את זה, אז לפחות תנסה. ויכול להיות לזה יותר יתרונות מחסרונות.
נכון. אני מרגיש שהרבה פעמים בגלל פחד מחוויות קודמות או פחד מכישלונות, כישלונות עבר, אנחנו נותנים לזה לנהל אותנו קדימה. ואז אנחנו לא מנסים דברים עוד פעם, כי כבר נכשלנו, כמו שאמרנו בשאלה הראשונה. וזה נכון גם לגבי חברויות. לפעמים יש לנו איזה תפיסה בראש שאנחנו לא ראויים לחברים, או שאם פעם לא היינו חברים, אז אף פעם לא היו לנו. ואז כשאנחנו מחזיקים בתפיסה הזאת, גם כשמגיע בן אדם והוא מאוד מאוד רוצה להיות חבר שלנו, והוא יעשה הכל כדי להוכיח לנו שהוא ראוי ושהוא רוצה, אנחנו לא תמיד נדע לשים לב לזה, ולא תמיד נדע לקבל את זה. אז אני מאוד מסכים עם מה שאמרת. אני חושב שצריך לבוא לפה פתוחים, ולדעת מה אתם שווים, וכשאתם יודעים את זה, אז הרבה יותר קל להיפתח לדברים הטובים שיש כאן בפנימיה, ופחות ליפול ללחץ החברתי.
שאלה הבאה.
שאלה הבאה. מה אני אשאל אותך? אולי אתה תשאל אותי קצת שאלות, מה אתה אומר? נגוון קצת? לא? אז בוא תספר לי, מה למדת על עצמך בפנימיה? משהו שאולי לא היית מוכן להודות בו בהתחלה. משהו שמצריך ממך קצת אומץ, אולי אפילו להגיד כאן ברדיו.
למדתי על עצמי הרבה דברים. אבל היו שתי דברים עיקריים. לא היה לי אומץ להגיד אותם עד אפשר להגיד אפילו השלושה חודשים הקרובים האחרונים. הראשון, אני שמתי לב שבהתחלה היה לי סוג של חרדה חברתית, שכאילו בתור אחד שלא היה לו את החברה שלו, שלא היה לו כאילו, שכמו שאמרתי, בא לחברה חדשה שלפני זה לא היה לו חברה, ואז ברגע שיש לו את זה והוא באמת מתחיל להכיר את זה ואפילו ליהנות מזה, הוא מפחד לאבד את זה. תבין, אז כאילו, דבר ראשון זה היה חרדה חברתית שפחדתי לאבד את מה שיש לי, כאילו. שאם נגיד הייתי צחקתי עם איזה חבר שם, או עם כאילו מישהי מהשכבה פה, ואז יום אחרי זה כזה לא היינו מדברים, הייתי מרגיש, עשיתי משהו לא בסדר. זה היה הדבר שהיה קשה לי להודות בו. והדבר השני זה ש...
יודע מה? רגע לפני שנתקדם לדבר השני, ובמידה ואתה מרגיש בנוח, אולי תשתף קצת מה זה אומר להתמודד עם חרדה חברתית.
אני בעצמי לא יודע אם כאילו בהודעות היה לי חרדה חברתית, אבל זה הרגיש לי ש כל דבר שעשיתי, כל מה שאמרתי, זה תמיד לחשוב 30 שניות לפני, ש כל שיחה, כל פגישה, כל בדיחה אפילו קטנה, אתה חושב, אתה לחוץ,
אתה מנתח את זה יותר ממה ש...
אתה פוחד כבר, אתה מתחיל כבר במיטה בלילה לנתח את היום שלך כדי לחשוב אם עשית משהו לא בסדר. ואפילו לפעמים אתה אפילו לא עומד על שלך.
מתי אתה מרגיש ששמת לב שפתאום זה כבר לא מנהל אותך?
השנה בעיקר, לעומת שנה שעברה, השנה זה הרגיש לי יותר, אפילו לקראת סוף שנה גם, כאילו, הרגשתי שזה מתחיל יותר... להיות על שלי כאילו, סוף שנה של שנה שעברה.
מה, היה איזה רגע שפתאום אתה שמת לב ואמרת לעצמך, וואו, נוראי של פעם, לא היה לו אומץ אפילו לעשות את זה?
ברור.
מה, תיתן לי דוגמה לאיזה רגע כזה.
אני כל פעם אומר, מה השינוי שעשיתי? מה, אני פעם לא הייתי עושה ככה וככה, היום לא אכפת לי, או כמו... אני פעם לא היה לי אומץ לעלות ולדבר, היום אני מדבר. כאילו.
ברוך השם, אתה מדבר.
אז כן, כאילו, התחלתי ממש לשים לב לשינוי ולהגיד, כאילו, נקראת תחילת שנה, חודשיים אחרי שהתחלנו את השנה, להגיד, וואלה, אני כאילו עכשיו מנסה לתפוס את המרחק מהסביבה שלי, כדי לא לפחד לאבד אותם. כדי לדעת גם לעמוד על שלי, וגם שעדיין יהיה לי את החברה, כאילו. שתפסתי את המרחק וראיתי איך אני מסתדר, וראיתי שכאילו אני יכול לעמוד בשתי המצבים, וזה מה שעזר לי בסוף להסתדר עם החרדה החברתית שהייתה לי בהתחלה.
יפה, זה לא ברור מאליו בכלל. ותגיד לי, איזה טיפ היית נותן למדריך חדש שמתחיל שבוע ראשון בפנימיה? מה חשוב שהוא ידע? מה מצפה לו? איזה מקום הוא הולך לתפוס בחיים שלך, של החניכים?
אוקיי, אז הייתי אומר לו, דבר ראשון, אל תסתכל על עצמך בתור מדריך, להסתכל על עצמך בתור הורה שני שבא לעזור ולהבין. כאילו לעזור לחניכים ולהבין, להקשיב, לתת את דעתו. גם שדע שרוב החניכים בכפר כאילו יקבלו אותה ובאמת ינסו להבין אותה.
מה זה אומר אבל? הוא צריך להסכים עם כל דבר שהחניכים...
אני דווקא אמרתי ההפך הגמור.
אז מה, אז תסביר לי, כנראה לא הבנתי.
אמרתי שהוא צריך לבוא בראש פתוח, כאילו להבין שהוא בא לא רק בתור מדריך, שהוא בא בתור הורה, שבאמת החניכים ממש יקשיבו לדעה שלו, זה מה שהתכוונתי.
אוקיי.
שהוא כאילו...
מה, אבל זה משהו שפשוט קורה? הוא פשוט יופיע כאן יום אחד, אותו מדריך חדש?
שאני צריך להבין את זה. ובדרך כלל, בהתחלה קשה, בהתחלה להתחבר לחניכים, אבל ברגע שאתה... שיש את הפתיחות הראשונה עם החניך, זה בסוף עובר לכל החניכים ומגיע ונפתח קשר עם קבוצה.
יש משהו שאותו מדריך חדש צריך להימנע ממנו? להיזהר ממנו?
הדבר הכי חשוב.
מה?
דיסטנס.
דיסטנס. מה זה דיסטנס בשבילך?
שאתה שומר על גבול מסוים שגם החניכים ידעו לשמור עליו.
מה זה אומר?
אולי גבול, יש תמיד גבול מסוים ומדריכים יודעים את זה, אבל... גבול, נגיד, עד החיים האישיים של פרטים במשפחה או דברים כאלה. זה נראה לי הדיסטנס הכי חשוב.
אתה חושב שזה מעסיק אתכם, החניכים? החיים האישיים שלנו, המדריכים, כאילו מה קורה שאתם לא יודעים?
ברור שאנחנו עושים שיחה כזה. מי נראה לך מהחניכים, מהמדריכים מהשן? או... או... יכול להיות שיש משהו ביני לבין. דברים כאלה, זהו.
הבנתי. אבל אתה אומר שבכל זאת המרחק הזה הוא חשוב, הוא בריא.
כן.
עדיף שתמשיכו לטעות, שלא תדעו.
כן.
אני מסכים איתך. אם הייתה עכשיו צריך להתחלף ליום אחד, עם אחד מהמדריכים כאן בפנימיה, או מישהו מצוות ההנהלה, ומי היית בוחר, ומה הדבר הראשון שהיית עושה?
אוקיי. אני חושב שבאמת החניכים פה מתחילים, באמת מצליחים להתחבר לכל הצוות, אם זה למנהל תומר, אם זה ליועצות או בבית ספר, למדריכים. אבל שמתי לב שיש מישהו אחד שהחניכים לא מפסיקים לדבר עליו, והם גם מאוד מכבדים אותו, והם תמיד אומרים שהם היו שמחים להכיר אותו יותר ושיסתכל עליהם. ואני יודע שהוא בן אדם עסוק, אבל הייתי רוצה להיות עמי, וכאילו, יום אחד כזה לאסוף את כל הדברים שלי, לבוא, לעבור בקבוצות, לשבת איתם, לדבר עם החניכים, לשבת איתם כזה, אולי לקראת כיבוי אורות, אפילו אולי לעשות כיבוי אורות, וזה מה שהייתי עושה. נראה לי שזה דבר מאוד חשוב.
ישר מנכ"ל הכפר, אה? מכוון גבוה, זה חשוב. מה הדבר הראשון שהיית עושה לטובת הכפר? כאילו, מה היית בונה כאן?
וואו, כאילו...
תקציב אינסופי. כמו בהדס הנאורים.
אם עם תקציב אינסופי הייתי לוקח איזה טיול פנימיה, אבל בפנימיה לבנות הייתי...
לא חייב לבנות כאילו משהו פיזי, אני מתכוון...
אני אגיד לך, אבל כי אני ואליס דיברנו על זה שזה יהיה הדבר הזה של י"ב.
פרויקט חותם?
כן.
מה?
מגרש קליסטניקס, אבל מאוד, כאילו, מאוד, איך קוראים לזה? טוב, כאילו... שזה ידמה חדר כושר לקליסטניקס.
ומה יעשה מי שפחות נהנה מכושר?
מתחיל להתאמן.
מתחיל להתאמן. זאת אומרת, אין ברירה.
כן.
שתחיל להיכנס לקצב, אתה אומר.
כן, אפילו שרוב הפנימיה פה מתאמנים, כי זה גם אימונים בסופו של דבר שחשובים לכושר קרבי. כאילו, אז ככה או ככה הם מרגישים טיפה את י"ב, אז אני יכול להגיד שיש כבר כמה ילדים אצלנו שבחרים לא חשבתי, מתחילים שנה הבאה כושר קרבי.
ולפני שהגעת לפנימיה, אתה התעניינת בכושר קרבי? זה היה משהו שהיה לך בראש?
כן.
כן, תמיד?
הייתי בכושר קרבי. אבל פשוט מצאתי אימונים שהרבה יותר עניינו אותי והרגישו לי חשובים מאשר הכושר קרבי. וגם כי המאמן שבאמת התחברתי אליו, אז ראיתי את המאמנים איך שהם אימנו, לא התחברתי. אז התחלתי להכיר יותר עולמות אחרים של ספורט.
ובתור המדריך שלך נראה לי שאני ארשה לעצמי להגיד שאני מרגיש שספורט בכללי תופס מקום די משמעותי בחיים שלך, בין אם זה חדר כושר או הטלת הפטיש באתלטיקה. זה משהו שדימנת שתעשה כאן?
אתלטיקה לא.
אתלטיקה לא?
לא חשבתי. אני יודע שאני לא עכשיו מתכנן לצאת ספורטאי אולימפי.
בסדר.
אבל כן, מעביר את זה בשביל הכיף, ובעיקר בשביל ארוחת ספורטאי בחדר אוכל.
בשביל ארוחת ספורטאי בחדר אוכל? לא בשביל התחרויות, ההרגשה, הרוח הספורטיבית.
התחרויות היה בפעם הראשונה כיפיות, אבל אני כבר לא כל כך מתחבר לתחרויות.
למה?
זה לא כמו שאני מדמיין. זה פשוט כאילו, אני מחכה, זורק שלושה פעמים, ומחכה שכולם יסיימו, ואז לוקחים אוטובוס והולכים.
כן, אבל זה איזשהו רגע סי של כל העבודה הקשה במהלך השנה, שבו אתה גם זוכה להראות את הכישורים שלך רגע לעוד אנשים, וגם רגע אתה, לא יודע, רואה איזה עוד אנשים יש שהם איתך באותו העסק, באותו התחום. לא, זה לא מרגש?
כבר לא, אולי כי רגיל.
נשמע שמצית די מהר.
לא יודע, אני אמשיך להישאר.
מה היה אחד האתגרים היותר משמעותיים שלך השנה, ואיך הצלחת להתמודד איתו?
כאילו, כל מה שאני לוקח על עצמי זה סוג של אתגר, אבל בסופו של דבר זה אתגר שנהנה ממנו ומעסיק אותי. אז בגלל שאני לוקח על עצמי הרבה אתגרים לדעתי, אז האתגר הכי גדול שלי זה שכל לילה אני בונה לי לוז יומי.
מה זה אומר? לבנות לוז יומי.
שאני בונה לי איך לשלב את הלימודים עם את הלימודים עם הקבוצת איכות, ואם אני רוצה לעשות את התגבורים, ואם אני רוצה ללכת גם האימונים בחדר כושר, וגם לא לשכוח חיי חברה. אז כאילו לבנות לוז של איך אני עושה את כל זה גם בלי לקרוס, וגם לזכור כאילו לבלות בסוף גם את כמה שעות צחוקים עם החברים.
בכמה קבוצות איכות אתה?
עכשיו אני בסביבות ה-8-9.
8-9 קבוצות איכות. בטוח סי, כאן בהדס הנאורים. איך באמת מצליחים לשלב? כשיש כל כך הרבה אופציות, כל כך הרבה דברים להשתקע בהם, מצד שני לימודים, שלישי חברים?
דבר ראשון, קודם כל, אתה צריך לבנות את הלוז, דבר ראשון, ללכת לקבוצות איכות שמעניינת אותך. נגיד, התחלתי עם האתלטיקה, אבל רציתי עכשיו גם די-ג'יי, אוקיי? אמרתי לג'ניה, כמה נורא יהיה שאני לא אבוא בימי שני. היא אמרה שזה יכול להיות מאוד נורא. אמרתי לה, את יכולה להזיז את השעות בשבילי? עכשיו במקום להתחיל את האתלטיקה ב-4, או שאני מתחיל אותה ב-5 ומתאמן 5 אפילו וחצי ומתאמן חצי שעה, או שאני מתחיל 3 ומתאמן עד 4. אז כאילו לדעת קודם כל לבוא לאלה שאחראים על הקבוצות איכות ולהגיד להם...
לבקש.
כן, לבקש. ואז אתה פשוט משלב את זה בלוז יומי, כי אין קבוצת איכות כל יום. אני כן בקבוצת איכות כל יום, אבל אני לא בכולם כל יום.
כן. ואתה לא מרגיש אבל לפעמים שאתה משלם איזשהו מחיר חברתי?
לא, יש את הלילה תמיד.
מה זאת אומרת? בלילה יש שנים. לפי מה שאני יודע, כיבוי אורות, 10:30. נכנסים לחדר, מכבים את האור, הולכים לישון.
למה נראה לך אני והשומרי הלילה בקשר כזה טוב?
מה זה אומר? כי אתה לא יוצא מהחדר. כי אתה נותן להם לעשות את העבודה שלהם בשקט ובכבוד, לא?
תלוי, אני לא, הם אוהבים לדבר איתי, אל תדאג. יש לי את המספרים שלהם, היום גם... אתה יודע שאיתי חזר?
כן, שמעתי. מרגש מאוד, לא?
כן, אתמול ראיתי אותו, ישבנו כל הלילה.
הייתה לי הרגשה שאנשים ישמחו שאיתי חזר.
כן. לא, זה כי... אני אוהב יותר את מישה. אבל אני אוהב יותר את מישה, אבל איתי הוא, אפשר לקרוא לו השוטר.
השוטר?
כן.
מה זה אומר?
שהוא שוטר, פיזית שוטר.
הוא פיזית שוטר?
הוא ממש מחפש, כאילו.
הבנתי.
גם כולם אמרו לו על זה שהוא תמיד תופס אותם ותמיד רואים אותו.
האם זה לא התפקיד שלו אבל, לתפוס אתכם?
כן, אבל אתמול הוא עשה לי שיחה שהוא אמר ככה, תפקיד שלו שאנחנו נהיה בטוחים ונקום בשעה נורמלית.
נכון.
אז עשיתי לו כזה, אז אתה יכול לתפוס אותי בלילה ולא לרשום אותי.
למה?
כל עוד אני בטוח, כל עוד, אם הוא באמת מכניס אותי לחדר, אין לך סיבה לרשום אותי.
כן, אבל זה חלק מהתפקיד שלו.
אני אמרתי לו את זה.
הבנתי. ומה באמת, אם אנחנו מדברים על הלילות כאן, מה אתה חושב שאם אחד מהמדריכים היה הופך להיות מדריך לילה, מה הוא היה מגלה שקורה כאן בכפר?
אוקיי, אז באמת הכנסת את זה טוב. אז הוא היה... הוא היה מגלה שכאילו רוב הכיף בפנימיה זה הלילות.
מה אתה אומר?
שכאילו חושבים שהחדר אוכל או עם הלימודים או עם ההפרעות בשיחות מנהל, לא, זה אחרי שאתם המדריכים הולכים בלילה, יוצאים,
כל האמת יוצאת כאן בתוכנית בהדסה נעורים,
יוצאים, ולעומת שנה שעברה, כאילו
שמה השנה שעברה?
לעומת שנה שעברה שכאילו נגיד אם היינו יוצאים, אם אני נגיד הייתי יוצא ולא הייתי יוצא הרבה בשנה שעברה, זה היה נגיד או לאסף או לרגב ואורי, אוקיי? ההבדל השנה שכולם למטה, ש... לא לחשוב, די, אל תעשה איתו פרצופים.
אני לא עושה שום פרצופים, אני שאלתי שאלה. או
שכולם מתחלקים אולי קצת קצת, והולכים לאיזה חדר וצוחקים שם. ההבדל שנהיינו יותר מגובשים, באמת רוב הזיכרונות שלנו, אפילו שמירי נהנית בהם, זה הלילה. וזה משהו שהמדריכים לא יוכלו לקראת אותו, לא משנה מה.
אבל למה אתה לא חושב שאתם מצליחים לעשות את זה גם בשעות היום? את אותו הגיבוש
והביחד? כמו שאמרתי, אנחנו עסוקים, ברוך, יש לנו את הלימודים, יש לנו את הבגרויות, אם יש לנו את הקבוצות איכות, אם יש לנו את התורנויות, אם יש לנו את ה... אפילו את הזמן לנוח, אוקיי? חלק מהילדים. הכיבוי אורות זה... אפילו אני יכול להגיד לך שאם אדם יישאר כאילו ער בשביל ללמוד לבגרות כל הלילה נגיד, ואז... סיים בגרות, הוא ילך לישון במיוחד בצהריים כי הוא יודע כמה יהיה כיף בלילה. וגם אפילו ללמוד בלילה הזה. זה כאילו, יכול להיות חלק ממה שעזר לילדים, נגיד, ילדים שהתקשו ולא הצליחו, פתאום לשבת בלילה כולנו, באמת, באמת למדנו, גם אם יש כאלה שלא מאמינים לזה.
אבל אני, לא, אני לא מדבר על אותם לילות שבהם אתם...
לא, אני מדבר על כל הלילות.
נשארים ללמוד. אתה לא חושב אבל שיש סיבה? למה יש כיבוי אורות ולמה חשוב לנהל איזושהי שגרה שכוללת זמן שבו מתעוררים, זמן שבו הולכים לישון?
שיש הבדל עצום בין לעשות לנו כאילו בין כיבוי אורות לתת יוד לבין יוד א' יוד ב'. אני חושב שאנחנו כבר יודעים לשלוט בלוז שלנו, ובאמת שבאמת אין מצב שאתה רואה את כולם ישנים כל היום בחדר. בסופו של דבר אנחנו באים, אנחנו לומדים, אנחנו שולטים בלוז שלנו.
ברור, אבל רגע, אני אגיד שהכיבוי אורות זה, כן, זה גם חלק מזה, זה בשביל לתת איזושהי שגרה, אבל זה לא הסיבה היחידה. אני חושב שאם אני מסתכל על רוב האירועים החריגים והלא תקינים שקרו השנה, גם כאלו שאתה יכול להסכים עליהם, הם אירועים שבהם כאילו לא היה גם שום מדריך באזור או מדריך בסביבה. אני לא אומר שהנוכחות של מדריך יכולה לפתור את כל הבעיות, ואם יש מדריך אז הכל טוב והכל שלום ואף אחד לא רב עם אף אחד והחיים תותים, לא. אבל יש משהו בזה שכולם יוצאים, כאילו בטוח שזה לא כולם תמיד, אבל שכולם נמצאים ללא שום השגחה, אתה לא מפחד שדברים יכולים להסלים ככה מהר לפעמים?
אז אתה מבין שכאילו אנחנו הרבה יותר בוגרים מה שהיינו, אנחנו יודעים להשתת, וגם אם יהיו את השתי ילדים האלה ש רבו, לא יהיה ילד אחד שיצביע כזה ויצחק. כולם יבואו, יפרידו וידברו איתם. אנחנו לא מפחדים שיהיה את הריב, ואנחנו לא עושים בעיות, רק יושבים, מדברים, צוחקים, הולכים לישון, קמים יום למחרת.
הבנתי אותך. לא יודע אם אני מתחרט ששאלתי את השאלה, אבל
אתה פשוט תבין מה החיבור הכי גדול פה בפנימיה. הלילות.
הלילות. והבנתי כבר שהלילות זה חלק אהוב עליך, אבל יש כאן בפנימיה עוד משהו מאוד מאוד גדול ומשמעותי, שהוא השבתות. תספר קצת אולי על השבתות למי שיושב בבית ולא יודע איך השבתות פה מתנהלות.
שבת בהדס הנאורים זה בהדס הנאורים בית ספר, זה 5 ימים, ואז בשבת בהדס הנעורים היא מבחינתי מתחילה בערב בבישולים בקבוצות וממשיכה עד שישי שבת, שבשישי אתה קם בשעה יותר מיוחדת מהרגיל, אם אתה יש השכמה בשש וחצי, שישים אתה לא רוצה לאכול ארוחת בוקר, אתה אפילו קם ב-10-11, יש ניקיונות ויש התארגנות ואז קידושים, קידוש ראשון עם כל הקבוצה, ואז הופעה שקבוצה אחראית עליה, שהיא אחראית על השבת, שהיא כאילו עושה הצגה על, איך להגיד בדיוק?
על פרשת השבוע.
בדיוק, הצגה על פרשת השבוע, ואז ממשיכים לחדר אוכל, ארוחה, עם כל הילדים, שבדרך כלל לי ואגם וגם חרז יש מנהג כזה, להתחיל לשיר שירי שבת, ואז כולם זורמים איתנו. ואז אחרי זה דיסקו, ששם במשך 3 שעות כזה, אתה רוקד עם כל, עם כל מי שבא, שזה הפנימיה, והכפר, ואז כיבוי אורות ב-12, נכון? ואז אתה ישן, ומי שרוצה 9 עד 11 חדר כושר, ארוחת, ב-9 גם ארוחת בוקר, ואז עוד פעילות שבת בבוקר, שכמו שמי שעשה את הקידוש, כאילו לא את הקידוש, את הפרשת שבוע, עושה גם ארוחת פעילות בבוקר, אחרי הפעילות בבוקר, ארוחת צהריים, יושבים, נחים,
מקלים את החמין,
מי שאוהב,
מי שאוהב,
ואז יש ארוחת ערב וערב מרכזי, שזה כל שבת סגורה, כמו שהיה את השבת ואת הפרשת שבוע, יש קבוצה שאחראית על הצגה. ואז הם עושים הצגה שהם עבדו עליה במשך חודש, נגיד, חודשיים אפילו, ואז נגמר הסופה שהם מחכים ליום חדש ללימודים ביום ראשון.
נשמע?
היום ראשון מתחיל ב-10.
נכון. נשמע ממש עמוס, לא? אתה מספיק גם לנוח בשבת כאן בפנימיה?
אם אתה אומר על זה עמוס, אז אתה לא רוצה לדעת מה זה שבוע. אז דווקא אנחנו רואים בסוף שבוע כיותר המנוחה. שהרוגע השקט, שאנחנו מתחילים ולומדים כל השבוע, כמו שאמרתי, יש את הלילות הקשים, יש את הקבוצות איכות, יש את התגבורים, ואז חמישי בערב אנחנו כאילו... אפילו הולכים לישון קיים מתי שבא לנו, ושם אנחנו גם כאילו מרגישים יותר חופשיים, נגיד אין את הקבוצות איכות, אז יש יותר את הצחוק עם החברים שאוכלים ביחד, הוגים, מתארגנים ביחד, עוברים, יש את השקט, יש את הרוגע, אפילו בדיסקו כאילו אתה רוקד עד מחר כי אתה לא לחוץ מהמחר, אם לא תקום מה קרה כבר, אוקיי? ואז יש את השבת, ואז יש את הערב מרכזי, ואז גם יום למחרת יש לך עוד הזמן לישון בשביל לא לקום לחוץ לבית ספר. אז אין בכלל לחץ בשבת הזאת.
ומה החלק האהוב עליך מכל השבת?
אני אוהב את הקידוש כאילו עם החברים שיושבים ועם מברך וכולם מברכים. אני אוהב לרוב ערב מרכזי, אם הוא לא משעמם, ודיסקו פה ושם.
ודיסקו פה שם, תלוי מי הדי-ג'יי.
לא, תלוי מי בא.
תלוי מי בא.
כן.
ואני אשאל אותך עכשיו שאלה אחרונה.
סבב.
שיש לי כאן על הפלאפון שלי שרשמתי לעצמי. יצא לך לפעמים לדמיין את כאילו מה היה קורה בחיים שלך אם לא היית מגיע לכאן לפנימיה?
וואו, כל כך הרבה פעמים. אבל אני אומר לעצמי שדבר ראשון, כל דבר, בסוף של דבר הוביל אותי לפה. אפילו שלא רציתי לבוא לפנימיה, גם שהגעתי לפה לא רציתי, אני הייתי צריך למצוא מקום להיות בו, אוקיי? אני אמרתי, בא לי לגור אצל סבתא רבתא שלי. לא בא לי עכשיו פנימיה, כי תמיד המשפחה השתמשו בפנימיה כאיום. הם אמרו לי, אם תתנהג ככה וככה, אני אשלח אותך לפנימיה. אז כאילו זה תמיד היה איום בשבילי, עוד משאני ילד, אז פתאום שהיום הופך ל... כאילו, ממשי. ואז... הגיע איזה ילד שחניך פה בפנימיה והוא בא לבקר את המורה שלי. התחיל לדבר והיה נשמע כאילו אחלה, אבל מה שהכי משוך אותי זה החדר כושר, כי לא יכלתי כאילו נממן לי את זה בכפר סבא, אז אמרתי אני אעשה פה בחינם. ואז שראיתי את הפנימיה, רציתי לבוא לסבתא רבתא שלי. בסוף לא ישרו לי והייתי חייב לבוא לפה. באתי ו... כאילו אני שמח שבאתי לפה ו... אני תמיד שואל את עצמי, אם אני לא הייתי בא לפה, הייתי עושה את אותו שינוי, או שהייתי נתקע באותו, כאילו, במקום שבאתי, לפני שבאתי לפה?
יש לך תשובה?
לא, אף פעם לא תהיה לי תשובה לזה. אני רק יודע שאם באתי לפה, ואם עשיתי את השינוי הזה, זה משהו שהיה אמור לקרות.
אני מסכים איתך מאוד, אני אני בכללי, אני מאמין גדול מאוד בגורל, ובזה שבסוף נרצה או לא נרצה, אנחנו מגיעים לאיפה שאנחנו צריכים להיות, כשאנחנו צריכים, לא לפני ולא אחרי. אתה מצליח אבל לדמיין את עצמך היום בלי הפנימיה?
ברור שלא. אפילו שלפעמים יש ילדים, שירה שמצחיקים אותי על זה, אבל חושבים שאני כאילו אשאר לכל החיים בפנימיה. שנגיד כל הזמן אומרים לי יהודה 2, שזה כאילו 50 שנה לסגור פה, אומרים לי יהיה לי פסל על שמי, ואני תמיד אומר להם, 50 שנה אני לא יהיה פה, פסל על שמי יהיה, כן, ברור.
בלי קשר.
כן. ואני אומר להם שאני פשוט יודע להעריך את מה שנותנים לי, ואני יודע שפשוט אני, אם נותנים לי את האפשרות להתקדם, אז אני אעזר בהם, עד שאני אצליח להשתחרר לבד.
מה אתה מדמיין ליום שאחרי?
מה זאת אומרת?
לחיים שלך של אחרי הפנימיה?
אני יודע שאני כאילו ינוצל את הפד בוגרים שנותנים פה וישתמש בו לפחות עד איזה גיל עד שאני אסיים צבא, כאילו אני מתכן להיות פה בסופי שבוע, ואז אחרי הצבא אני רוצה איזה טיול קטן כזה, ואז לבוא להיות מדריך אחד לשנתון.
מה אתה אומר?
כשלוש שנים כזה, לא הרבה לחץ, ומשם אני כאילו מתקדם.
תתקדם לאן?
יבנה את עצמי.
יש לך איזה חלום ספציפי?
אני אתקדם בתור חשבתי אולי סאוטמן.
אוקיי, נשמע טוב.
כן.
אז אם כבר בסאונד הסקינן, מה אתה אומר שתשים לנו איזה שיר ככה?
איזה שיר?
איזה שיר?
נשים כך הולך הרוח.
כך הולך הרוח. של יזהר אשדות.
אלף כוכבים ריקים נוצצים אליו וליבו נשבר עם כל שעה חולפת הבטחות שמופרות מעלות השם כמו בניין ישן שבוער בגשם סימנים שנשחקים שדופק בדלת כך הולך הרוח כלב רץ אל אדוניו וקשקוש זנב הרים את המבט מחכה כמו ילד הרחוב נמלא עכשיו בחתמי זהב עוד שעה קצרה יהפכו עופרת כמו חיה פצועה רצה בלי כיוון בעלת הדרך האבק שנאסף והיום שאף בלי מבט אחד צונח אל הערב לבבות היגעים מתחככים מעט נשמתי מיד לתוך חלום קרוע
טוב, ברוך.
כן, אוריי.
עכשיו הגענו לחלק השני בתוכנית.
חלק השני והמרגש.
החלק שאני מראיין אותך.
נכון.
אז בוא, קודם תסביר, איך הגעת לפנימיה, איך שמעת על הפנימיה, למה?
איך הגעתי לפנימיה? האמת היא, אני מאמין שבחיים, כאילו, תמיד כזה כל הדלתות פתוחות, וכל מה שצריך זה להחליט. ועם זאת, ככל שגדלים ומתבגרים, אתה מתחיל ליצוד באיזשהו כיוון מסוים, והדברים שהחלטת שלא תעשה איפשהו כזה נשארים בצד, ולא יודע, לפחות ככה הרגשתי, הרגשתי שהחיים שלי התחילו להיות על איזשהו מסלול מאוד ברור. ופתאום בחיים הגעתי לנקודה שבה ניתנה לי הזכות, אני אומר היום שזאת זכות, באמת, אולי בהתחלה לא הרגשתי ככה, אבל ניתנה לי הזכות לבחון את החיים שלי מחדש, ופתאום יכולתי להתחיל מחדש ולחשוב מה אני רוצה לעשות. ונזכרתי שהייתה גם תקופה, היו גם חיים שבהם חשבתי שאני מדריך בפנימייה או עובד סוציאלי או משהו בסגנון, כי זה הזכיר לי קצת את מה שעשיתי בצבא. והתחלתי ככה לברר לגבי פנימיות וכפרי נוער שמחפשים בהם עובדים, סתם, אפילו לא חשבתי שאני באמת אעשה את זה, זה היה פשוט בשביל להבין אם זה כיוון ריאלי. ופתאום מישהי שעשתה מילואים בלשכת גיוס, שזה איפשהו ששירתתי, אמרה שאצלה בפנימיה בדיוק מחפשים עובדים, וככה יצרתי את הקשר, כי הייתה עובדת סוציאלית כאן בהדס הנאורים, אבל עשתה מילואים בלשכת גיוס, והעבירה לי את המספר של תומר, ופניתי לתומר, המנהל של הפנימיה, ותוך שבוע או שבועיים הייתי כאן ברעיון, ותוך שבוע מהרעיון פתאום הגעתי לכאן, ואני מודה שבהתחלה לא באמת חשבתי שזה יתפוס ככה, ושאני אמצע את עצמי מתמכר כמעט, למקום הזה, אבל זה קרה. ואני, כמו שאמרת קודם, אני מאמין שזה היה אמור גם לקרות.
אתה לא מרגיש שאתה מבזבז את השנים הכי יפות שלך?
אני לא חושב שאלה השנים הכי יפות שלי, זה קודם כל. אני חושב שכל החיים הם השנים הכי יפות שלי, אבל זה אני. אבל אם אני רגע עונה ברצינות, לא, אני לא חושב שאני מבזבז את זה. יש כזה ציטוט ידוע ש... זמן שאתה נהנה לבזבז הוא לא זמן מבוזבז, ואני באמת רואה את הזמן שלי כאן ככה. זאת אומרת, אתה צודק, באמת יש לי הרבה חלומות והרבה דברים שאני אולי לא זוכה להגשים כאן, אבל אני לגמרי מרגיש שאני עושה כאן משהו שהוא גם עבור עצמי באיזשהו מובן, גם אם אני לא תמיד יודע להסביר את זה, וגם אם זה דברים שאף אחד אחר לא באמת יודע. אני לא, לא, אני טוב לי, כאילו אני מרגיש שאני נמצא בדיוק איפה שאני אמור להיות.
אז היו רגעים שאולי חניך אמר לך משהו שגרם לך להתחרט?
לא להתחרט, אבל אני חושב שככל שעובר הזמן ואנחנו מתחברים יותר ואתם תופסים מקום יותר משמעותי בחיים שלי, אני אכפת לי יותר ממה שאתם אומרים. אז זה לא חייב להיות משהו ספציפי, זה יכול להיות ויכוח נקודתי על תורנות אפילו, או ויכוח יותר מהותי על לא יודע, על אם עשיתי טעות או לא עשיתי טעות, כי אני גם עושה טעויות לפעמים. אז זה תופס אותך, זה תופס אותך לא מוכן. אין לי איזה דוגמה מאוד ספציפית, אבל כאילו יש לי 1,000 דוגמאות שרוצות לי בראש על רגעים שבהם כאילו פתאום אמרתי לעצמי, וואו, מה אני עושה כאן? האם אני במקום הנכון? האם אני עושה מה שאני אמור לעשות? אם אני ממש רוצה דוגמה, אני יכול לספר לך ששנה שעברה אמנם, זה היה יחסית בתחילת שנה, אבל היה איזה יום שבו שכחתי את המפתח שלי, שהיה גם המפתח שלי לבית, גם לחדר צוות וגם לכל החדרים שלכם.
ואיבדת אותו?
לא איבדתי אותו. השארתי אותו באחת מהדלתות של החדרים.
ואיבדת אותו?
לא איבדתי, שכחתי אותו. ואחד מהחניכים או שניים,
אמרתי, איבדת אותו לחניכים,
לקחו אותו. ולצד הכל הרציונלי שאמר לי שזה לא באמת אישי, הרי כל אחד שהיה שוכח מפתח כזה משמעותי וחשוב היו גונבים לו אותו, או לפחות ככה אני בוחר להאמין, לקחתי את זה ממש אישית, ואני חושב שהיה שם איזה 24 שעות שממש התלבטתי עם עצמי אם זה בשבילי, אם יש לי, כאילו, אני לא יודע למה זה כל כך השפיע עליי, כאילו, זה שלקחו לי את המפתח, וכאילו, משהו בשקר ובלחץ, וכאילו, לא יודע. אולי עכשיו לא הייתי מגיב לזה אותו דבר, אבל כמדריך צעיר זה ממש נייר אותי.
הבנתי. כן, נעבור השאלה הבאה. אז אם הגענו לזה, מה אתה, מה הכי מרגש אותך בעבודה, ומה הכי מעצבן אותך?
הכי מעצבן אותי ברמה האישית, ברוך, זה לבוא לכאן בבקרים ולעשות השכמה, ואני אסביר. אין לי בעיה להשכים את עצמי ולהתחיל את היום שלי מוקדם. אני לא אוהב את זה, אבל אני יודע להתמודד עם זה. אני יודע להתחיל את היום שלי מוקדם אם צריך. זה דבר אחד, אבל זה דבר אחר לבוא, וכשאתה בתחילת היום שלך מתחיל להתווכח על אם צריך או לא צריך לקום מהמיטה, ואם צריך או לא צריך לסדר את המיטה בבוקר, והאם איחור של 5 דקות לכיתה בשביל סיגריה בפרלמנט זה נחשב או לא נחשב לאיחור, זה מסוג הדברים שבהחלט מעצבנים אותי כאן בפנימיה. אני מבין שזה חלק בלתי נפרד מהתפקיד, אבל זה חלק שהוא מורכב לי. ומה היה השאלה? מה הכי מרגש אותי? יש כל מיני רגעי C שקורים במהלך השנה. הם משתנים משנה לשנה, אבל זה תמיד השבת, זה תמיד הערב המרכזי, והשנה זה היה גם מלגת הכפר. אני לא יודע איך להסביר, יש משהו בלראות אנשים שכל כך אכפת לך מהם, כאילו פתאום עומדים וחווים איזושהי הצלחה, או מביאים, מוציאים לפועל שבת שהם עבדו עליה מלא זמן, או ערב מרכזי, וזה כל כך מרגש שאיפשהו, ואני הבן אדם, אני מאוד פרפקציוניסט, מי שמכיר אותי כאילו יודע, יש לי סטנדרט גבוה, חשוב לי לעמוד בסטנדרט שלי, חשוב לי כאילו שהכל יראה בדיוק איך שאני מדמיין, ועם זאת, פתאום כאן, דווקא אותם הדברים שלא, בסוף לא עומדים מה שצריך, זאת אומרת, לא יודע, מישהו שוכח את השורה שלו בערב המרכזי, סתם דוגמה רנדומלית לגמרי שזה, או המחשב נתקע בערב המרכזי, וכל הערב המרכזי מבוסס על מחשב. כל מיני דברים כאלה שכאילו את ברוך...
סתם זורק.
היו, כן, סתם רעיונות שעלו לי כזה לראש, את ברוך כאילו... את ברוך, לא יודע, אותי, זה היה מאוד מעצבן אותי בהזדמנות אחרת, הייתי אוכל על זה סרט וממש כועס, אבל אני חושב שכאן אני כל כך מתרגש מזה שזה קורה, וזה שאתם פתאום עושים ריקוד, ושנה שעברה לא היה לנו ריקוד, ואז השנה הייתה לנו שבת, וכאילו כל פעם שאתם כאילו מצליחים לעשות משהו כקבוצה, זה באמת מרגש אותי, כאילו שפתאום כל השכחת השורה, המחשב לא עבד, הפה, הזה, אני באמת לא נתקע על זה, אני מבין את הבאסה כאילו של מי שכן. אבל...
לא, אבל אני כאילו נראה לי בגלל שראית את כל ההשקעה של הקבוצה.
נכון.
אז אתה יודע שאם אתה עכשיו תזרוק את הבאסה הקטנה הזאת שבייס אותך במקום להיות שמח, אז אתה תראה שכאילו אתה יודע שאתה תוריד לקבוצה שהתאמצה אפילו שהיא כבר מבועסת על זה, וזה שאתה בא שמח אולי גורמת להם להגיד אוקיי, זה לא היה כזה נורא.
100%, אתה צודק, אבל אני אומר יותר מזה, לפעמים הבאסה הזאת אפילו לא נוגעת בי. זאת אומרת, כן, ברור שעוברת לי המחשבה באותו הרגע, אבל זה לא נשאר איתי, זה כאילו, זה רגש חולף, אתה מבין? זה בסה נקודתי, אבל מה שמחזיק, הרגש שנשאר איתי, זה אתם על הבמה עשיתם ריקוד. אתם עכשיו קיבלתם מלגה של לא יודע מה, כמה כסף, שתצליח להגשים איתה איזה עכשיו חלום קטן. זה הרגע המרגש. זה הרגע שבו אתם קולטים לפעמים, פתאום רואים אצלכם על הפנים כזה, וואו, אני עשיתי את זה. לא אני, ברוך, אתם, כאילו, שעומדים על הבמה ומקבלים את המלגה, מקבלים את התעודת הצטיינות, מקבלים את הזה, וזה רגע של... לא יודע, אני חושב שבתור מבוגר שאחרי לכם, זה רגע משמעותי.
לא, אוקיי, גם ברגע במלגת הכפר, זה לא רק היה לעלות וכאילו, כל אחד שכאילו באת ולחצת לו את היד, בא, קבעת לך כאילו, אמר כמה הוא גאה בך, שזה גם מאוד אלה.
ברור, זה באמת מעורר גאווה.
אני נגיד לא אשכח את... יהודה ועמי ששניהם כאילו תפסו אותי ואז תפסו אותי שניהם ואותה זאת אומרת לי מגיע לך וזה מאוד העלה.
זה כיף לשמוע וגם כמדריך זה הרגעים שמרגשים אותי.
אוקיי, אז אם כבר, מה הכי חשוב לך להעביר לחניכים בתור מדריך?
מה הכי חשוב לי להעביר למדריכים בתור מדריך? אני לא יודע אם אני תמיד מצליח, אבל אני חושב שמה שאני מנסה תמיד להעביר זה שבסוף בסוף הכל חולף, הכל עובר,
ימים הופכים לשנה, ושנה הופכת לשנתיים, אבל מה שנשאר זה הזיכרונות של הדברים שכאילו עשית ולא עשית. כל מה שעשית נשאר לעד כזיכרון, וזה כבר לא משנה אם עשית את זה טוב או לא טוב, זה הזיכרון של מה שעשית. וכאילו, אז חשוב לעשות. חשוב לעשות גם אם קשה, חשוב לעשות גם אם טועים, חשוב לעשות גם אם בסוף נכשלים. כאילו, פשוט חשוב לעשות, כי יום אחד זה יהפוך להיות זיכרון של משהו שעשית, ולפי זה אתה תדע, לא יודע מה, למה לצפות בהמשך. לעומת זאת, הדברים שלא עשית, לעד יישארו כאיזושהי מחשבה, שבעיניי גם תהפוך להיות מרירה באיזשהו שלב, של הזדמנות שפספסת, משהו שלא עשית. ואני אמרתי, אני באמת מאמין שרוב החיים, רוב הדלתות נשארות פתוחות, ואף לא מאוחר מדי להגשים חלומות או לנסות עוד פעם משהו. וזה נכון רוב הפעמים, אבל לא תמיד. ודווקא הדברים האלה שאתם עכשיו מפספסים, זאת אומרת, אף פעם לא יהיה עוד ערב מרכזי של כיתה י' א', יהיה ערבים מרכזיים אחרים, ואולי תהיה שחקן ותופיע בבימה, סבבה? אבל אף פעם לא תהיה בשוב פעם בערב מרכזי של שכבת י' א', ובזמן שלכל החברים שלך יהיה את הזיכרון הזה, לך לא יהיה. אז אני חושב שמה שאני הכי מנסה שתיקחו זה ראש פתוח, לקחת דברים, בטח כאן בכפר שיש כל כך הרבה הזדמנויות לטרוף, פחות לבזבז את הזמן על מה יגידו עליי ואיך יסתכלו, ואם מישהו יצחק עליי או זה, מחר יגיע יום חדש וימצאו בדיחה חדשה.
היי, נתנת לי עכשיו רעיון לשאלה.
כן.
אוקיי, אנחנו, אני לא הייתי פה בטט, אבל נגיד בין י' לבין י' א' היה שינוי, אצל כולם ראיתי. אז אתה חושב שבאמת שיש שינוי כאילו ביוד ב' שנה עלה?
ברור. אני חושב שאתם לא שמים לב אפילו כמה אתם משתנים בין רגע לרגע, שזה לא באמת שינוי בין יוד א' לב' ליוד א' ליוד ב'. זה שינוי מאתמול להיום, למי שתהיו מחר, למי שתהיו עוד כמה חודשים, וזה שינויים שקורים כל כך הרבה מהר, וקליקים שפתאום מתחברים אליכם, לכם בראש כאילו בגיל הזה, שאני חושב שזה... זה יהיה עוד קפיצת מדרגה. קדימה, אני גם באמת מאמין שאתם שכבה מאוד טובה. לא רק הקבוצה שלנו, כמובן שבורדלאסי. קבוצה בליגה עולמית, ובאמת, כאילו זה איזשהו סטנדרט שמאוד מאוד 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 קשה להגיע אליו. אבל באמת אני מאמין שאתם כשכבה רגע, שכבה מצוינת. ועם הקפיצת מדרגה המטורפת שעשיתם בין י' ל-י' א', אני יכול רק לדמיין איזו קפיצה תעשו בין י' א' ל-י' ב'.
ועכשיו לשאלה שמכניס אותך. אם היית חניך, איזה חניך היית ובאיזה קבוצת איכות היית?
שאלה טובה, האמת. איזה חניך הייתי? זה תלוי, כי אני חושב שאולי אם הייתי פה בתור ילד, אני חושב שאולי הייתי חניך יחסית מופנם. אני לא חושב. כאילו, אני חושב שבתור ילד לא הייתי חברתי במיוחד, אבל אני גם לא יודע אם זה בגלל המקום שהייתי בו, אתה מבין? אני מרגיש שאיפה שהייתי, איפה שלמדתי, לא היה לי באמת הזדמנות כאילו להביא את עצמי לידי ביטוי, ואולי זה קצת חיבה אותי, ואז העדפתי פשוט לעשות מה שאני צריך ולסיים. אז כאילו, אם אני מנסה לדמיין את עצמי בתור ילד, אז אולי גם זה מי שהייתי כאן, אבל מצד שני אני מסתכל על הפנימייה ואני רואה איזה תהליכים אנשים עושים פה, אז אני לא בטוח איזה בן אדם שהייתי, אולי הייתי מגיע למי שאני היום, אתה מבין? כי היום אני רואה את עצמי בתור בן אדם מאוד פתוח וחברתי ונהנה ולא דופק, כאילו אני לא ממצמץ, כאילו אתה מבין? אני לא דופק חשבון לאף אחד ואולי ברוך הילד כאילו היה מגיע להיות זה יותר מוקדם. ואיזה קבוצת איכות? בטוח הייתי הולך לכלבייה.
וואלה.
כן. אין על כלבים.
אין דבר כזה חתוליה.
אין חתוליה. אם הייתה חתוליה, אז בטוח היית יכול למצוא אותי שם, אבל אין, אז הייתי הולך על הכלבייה, אולי על האומנות, כי אומנות זה כיף, תמיד כיף להביע את עצמך. והאמת, ככל הנראה, הייתי הולך לרובוטיקה. בתור ילד, ממש אהבתי מחשבים, הייתי עושה מלא קודינג, כאילו במחשב, לימדתי את עצמי, ו... ומשחקים, לא יודע, הייתי אף על זה, כאילו הייתי...
אתה במחשב לא נראים שמסתדרים טוב.
אני במחשב מסתדרים מצוין. ואתה יודע את זה גם, אז אני לא יודע...
לא, אני לא צריך, באמת. AI זה שונה.
AI זה לא שונה, אני במחשבים זה אחים בדם, תמיד היינו. אני הייתי שם כשלא היה מחשבים. זאת אומרת, היה, אבל כאילו לא ככה.
הבנתי. אוקיי, והיית רוצה לבוא לפנימיה בתור חניך?
ברור. אני...
אני כל כך מקנה, כאילו כל כך הרבה פעמים, על כל ההזדמנויות שאתם מקבלים. אני לא חושב שאתם מצליחים באמת לדמיין, אבל אין באמת בית היום בישראל, כאילו גם הבתים היותר רציבים, שהילדים שלהם הולכים גם לחוג לישה, גם לחוג די-ג'יי, גם לחוג אמנות, גם לומדים לטפל בכלבים, גם כאילו חיים עם... זה לא קורה. כאילו
וגם אין... הם לומדים.
וגם לומדים. כאילו באמת אין את זה. זה לא קורה בשום מקום, והכיתות כאן באמת יותר קטנות, וזה משהו שבטוח הייתי צריך בתור תלמיד. כן, יש כאן גם הרבה חופש מההורים, שזה תמיד כיף.
ואם היית בא לפה בתור חניך, היית מעניין אותך לבוא להיות מדריך? ואם אתה רואה שיש באמת הבדלים עצומים בין הדרכה פה לבין החניכה פה?
ברור שזה שונה להיות כאן חניך ומדריך. אני לא יכול לדמיין את זה, אבל לפעמים אני מסתכל על מדריכים שהיו חניכים בפנימיה בעבר, אני חושב שיש להם הרבה בונוסים, כאילו שאולי לי אין, או אולי אני אקבל עם הזמן, סבבה? אבל לאט יהיה להם פרספקטיבה שתעזור להם, כאילו, להבין אתכם יותר טוב ממה שאני אוכל.
אוקיי, עם פרספקטיבה.
פרספקטיבה.
פרספקטיבה. אז אתה חושב שהיית מסתכל, כאילו, על הפנימיה בעין שרוב החניכים מסתכלים עליה, או שהיית מסתכל עליה שונה? או שרק כשהיית מגיע לגיל הזה, היית מבין כמה כאילו היית צריך להעריך את זה.
אני מאמין שכמו כולם, גם אני, הייתי רואה רק דברים בדיעבד. אין דבר כזה. את הדברים, לצערי, באמת, אני אומר את זה, באמת לצערי, כי את הדברים הטובים ביותר בחיים, אתה תמיד לומד להעריך אחרי שאתה מסיים אותם. אני כל כך... כאילו, לא משנה כמה זה מתסכל אותי שאתם לא מעריכים לפעמים דברים, ואני אומר לשים, בוא נה, אתם, כאילו, מציעים לכם פה מגע של כסף, כאילו, אתם מבטרים עליו, זה, אתם לוקחים את זה כברור מאליו, כל כך הרבה עטבות שיש כאן. מצד שני, אם אני רגע נכנס לראש שלכם, ואם אני מתחבר בכנות, כאילו, בלי שקרים כזה, ופוזה של מדריך, אם אני מתחבר בכנות לילד שהייתי, ולנער שהייתי, ולמרדנות שבי, והכל, אז גם אני הייתי כנראה יורק לבר שאני שותה ממנה הרבה פעמים, והייתי אומר בהתרסה לא על דברים שאני אמור להגיד עליהם כן, אני מבין את זה. אבל אני מקווה לפעמים... שאם יחפרו לכם מספיק פעמים ויגידו לכם, גם אני הייתי בנעליים שלכם כאילו ולא הרחתי, אז תאריך או אז תאריך, אז אולי משהו יקלט, ואולי לא. ואז אתם תגיעו לגיל 30 או מה שזה לא יהיה, תחשבו על הפנימיה ותגידו, וואו, זה היה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים.
אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך את השאלה האחרונה.
כן.
אם היית יכול לשנות משהו בפנימיה, מה זה היה?
הייתי רוצה בכנות שיהיה כאן יותר כאילו אווירה של ביחד. זאת אומרת, אני מרגיש שלפעמים כזה כל אחד כאן מאוד לעצמו, זאת אומרת אכפת לי, אבל אכפת לי רק מהקבוצה שלי במקרה הטוב, כן? לפעמים אכפת לי עדיין רק מעצמי, אבל אכפת לי רק מההצלחה של הקבוצה שלי. או אכפת לי רק עם המדריך שלי, מהמדריך שלי. ושאר המדריכים פה לא, אין לי כבוד אליהם. הייתי, או אני צבר, כאילו זה קבוצה של נעלה, אז הם רוסים מגילים, או הפוך, כאילו הם, אני נעלה, זה צבר, או צבר מגיל, כאילו לא יודע מה. והייתי רוצה שיהיה פה יותר ביחד, כאילו רוב הזמן אתם... כאילו, כולם פה כל כך דומים ונמצאים באותה הסירה, וכאילו רגע אחד אני עומד על הבמה ומביך את עצמי בערב מרכזי, ורגע אחד זה מישהו אחר. ובמקום להיות בקהל ולעשות בוז, או כאילו תבין, או לא לפרגן, אז כאילו, אני אפוך, אני אפרגן כפול, כי אני יודע שיום אחד זה אני. ועכשיו אני מצליח, אני רוצה שעוד מישהו יחווה את ההצלחה שלי, אתה מבין? הייתי רוצה שקצת כאילו יותר נתאחד, וכן, ברור שזה חשוב שלכל אחד יהיה את הקבוצה שלו, ואת השם של הקבוצה שלו, ויהיה את ה... ברכה לי המילה, אבל המורל והגאווה הקבוצתית, אבל גם חשוב שגם נדע לפרגן לקבוצות אחרות, ונדע לראות הצלחות של אנשים אחרים, לא כהצלחות שלנו, כי הם של אחרים, אבל כאילו חשובות כהצלחות שלנו. זה נראה לי הדבר העיקרי שהייתי משנה.
גם לי יש תשובה לזה, האמת.
אז תספר לי.
אני הייתי רוצה להגיד, כאילו, גם נרשמתי להאמין דבר כזה, שגם נמצא בו עם טל.
של המנהיגות.
כן. נרשמתי, כולם חשוב ש... כולם נרשמו לחדר כושר, היה חשוב כאילו להירשם לחיבור עם נעלי צברים. אבל כשאני חושב על זה גם, אני אומר לעצמי, לא, אני לא רוצה שיהיה חיבור עם נעלי צברים, אני רוצה שתהיה קבוצה. זה באמת, כאילו, זה יכול להיות באמת רעיון גדול, כי אמנם אני נשאר פה עם נעלי, ונכון, התחברתי אליהם הרבה יותר משנה שעברה, אבל אם היה את הצברים, נגיד חצי צברים, חצי נעלי, חיבור היה יכול להיות הרבה יותר טוב, בשביל שתי הצדדים.
אתה חושב שהייתם צריכים להכיל משהו כזה?
כן. Yeah, אבל אני אומר כזה, שנגיד, ממש נתון חדש, כאילו, עכשיו אם יעשו קבוצה, נגיד טטניקים, יבואו נעלי צברים, יגידו, למה רק אנחנו קבוצה עם נעלי וצברים? אבל אם פתאום כל הפנימיה, אף אחד לא יגיד משהו על זה, באמת ינסו להכיר את זה.
נכון.
ודבר שני, תלונות בפנימיה, נכון? זה דבר שאי אפשר לה, כאילו, זה דבר שתמיד יש בפנימיה.
נכון.
אבל אם היו עושים תיבת תלונות ש... כאילו, נגיד, תיבת תלונות תיבת תלונות שהחניך כאילו מגיע שבוע אחרי שהוא כתב תלונה עם השם שלו למנהל, מדבר איתו, נגיד הם כותבים תלונה לחדר אוכל, הוא עכשיו בא איתו לחדר אוכל, מדבר עם הטבח, הטבח מנסה להבין, לעזור, וכאילו מה שחניכים זה באמת חשוב להם, שיקשיבו להם, לא שלא באמת להתלונן, להקשיב לתלונות שלהם, ברגע שיקשיבו להם יהיה הרבה פחות תלונות, והם מרגיש לי שהרבה יותר כאילו יש עזרה בפנימיה ופחות תלונות, אז זה מה שהייתי עושה.
אז יאללה, תיזום את זה. שים לנו תיבת תלונות.
טוב.
שתעזור לנו.
משהו לסיום, ברוך?
לא יודע, מקווה שנהניתם. מי שלא נהנה, אז בסה לו. אני נהניתי. אתה נהנית?
כן.
זה הכי חשוב.
יאללה, ביי.
נסיים עם שיר.
תל אביב לפני חצות, הרוח לא רוצה לנשור, ועל החוט לא מרפא אותי חונקת, בבית קפה בין השכונות עוד לא קיבלו את האורות, על כיסא ישן לבדי יושבת, אני לא בטוח מה לומר, אם כדאי בכלל לגשת לסגת, רוח באה מן הים, היא משליחה מבט קטן, אותי מזמינה לשבת. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החום. איזה חום, אולי נזוז, שואלת, קרה בדירה סחורה ממש קרוב לדרך השלום. נזמין חשבון הלילה לא. מוציאה מפתחות פותחת אלף שולחן קטן שתי קורסות שואלת מה תרצה לשתות אני מרגיש ממש כמו דמות מסרט שתי כוסות על השולחן והיא מוזגת ומוזגת אותי גומרת פותחת עוד יין לבן זורקת לי חיוך קטן לאט ללב שלי
שנינו ורק מתלונן
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.